טוב לכולם, אנחנו ממשיכים את השיעור הקבוע, נושא מודעות יהודית, ספר התניא, כל הרעיונות המרכזיים בשפה בהירה, פשוטה. נעשה ככה סיכום קצר ונתקדם הלאה. אנחנו התחלנו לדבר על שתי נפשות בפרקים הראשונים, נפש אלוקית ונפש בהמית, כבר מכירים את המושגים האלה, מה כל אחת מהם רוצה, מה היא מחפשת, דיברנו על הנפש האלוקית מאוד באריכות, על המהות שלה, על הכוחות שלה, על הלבושים שלה, איך זה קשור למצוות, איך זה קשור ללימוד תורה. פעם שעברה, עברנו כבר לדבר על הנפש הבהמית, ודיברנו על הנקודה הפנימית הבעייתית, שזה האגו, שזה בעצם הבעיה הכי גדולה שלנו. והגדרנו את זה במושגים חדשים. בדרך כלל, איך אנחנו מגדירים טוב ורע? איך באדם מגדיר טוב ורע בחיים שלו? בדרך כלל ההגדרה של טוב ורע זה לפי מה שעברנו בחיים, איזה חינוך שקיבלת, איזה בית ספר למדת, איזה הורים היו לך, ואנחנו רוצים לצאת מההגדרה הזאת, רוצים להגיע להגדרה יותר אמיתית. כי ההגדרה הזאת שלפי החינוך שקיבלת, אז מה אתה אומר, אם הייתי נולד במדינה אחרת או ביבשת אחרת, אז כל הערכים שלי וכל המושגים של טוב ורע היו אחרים לגמרי? אז הטוב ורע הזה הוא לא טוב ורע אמיתי. זה טוב ורע יחסי, בהתאם לתרבות שאני נמצא בה. אבל אנחנו מחפשים טוב ורע אמיתי. הטוב ורע אמיתי זה לא לפי איך שהבן אדם מסתכל, זה לפי איך שהבורא מסתכל. וכאן אנחנו אומרים שהאדמו"ר הזקן נותן לנו הצצה לראות איך הבורא מסתכל על העולם. ממילא מהעיניים שלו אפשר לראות מה זה הטוב ורע האמיתי. וההגדרה שנתנו לזה פעם שעברה, במקום לקרוא לזה טוב ורע, התחלנו לקרוא לזה קדושה וקליפה. קדושה זה הטוב האמיתי, וקליפה זה הרע האמיתי. מה זה הקדושה? אנחנו צריכים עכשיו להסביר טוב טוב מה זה קדושה, שזה האמת הסברנו כבר פעם שעברה, אז רק נחזור על זה בכללי. ואחרי זה צריך להסביר על הקליפה. גם את זה הסברנו פעם שעברה, אבל פעם שעברה עצרנו את ההסבר באמצע. היום אנחנו נרחיב את ההסבר על הדרגות השונות שבקליפה. אבל רק לפני זה, אמרנו שקדושה זה השראה של הקדוש ברוך הוא. שאני אומר שמשהו קדוש, שיש פה קדושה, זה אומר שפה הקדוש ברוך הוא נמצא. ממילא אם פה הקדוש ברוך הוא נמצא, זה הטוב האמיתי. ושאני אומר שיש כאן קליפה, אז כמו שבפרי הקליפה מסתירה על מה שבפנים, ככה הקליפה היא מה שמסתירה על הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהיא יכולה אפילו להתנגד לקדוש ברוך הוא. שיבוא בן אדם בעולם שלנו, שכמו שאמרנו פעם שעברה, העולם שלנו זה עולם של קליפות. הוא כל כך מלא קליפות, ולכן העולם הזה, הרשעים, הם מנצחים בעולם הזה, יש כל כך הרבה רוע וסבל. אז בעולם שלנו, בן אדם יכול להגיד, אני לא קליפה בכלל. אני לא רואה שמשהו מסתיר על הקדושה. אין קדושה. עד כדי כך שהקליפה יכולה להתנגד, שהיא תגיד שאין קדושה בכלל. ומה היה הנקודת ההבדל בין קדושה לקליפה, כמו שהסברנו פעם שעברה? השאלה היא עניין הביטול. דבר שהוא בטל הקדוש ברוך הוא, הכוונה שהוא מוותר על רצונו ומקבל אליו את עול המלכות של הקדוש ברוך הוא, מקבל עליו את הרצון של הבורא, שם יש קדושה. מקום שבטל הקדוש ברוך הוא זה מקום שיש בו קדושה. מקום שמרגיש אני קיים ואני נגדו, אפילו עוד לפני שאני נגדו, אני קיים גם בלעדיו, אני לא בטל אליו, אני לא חייב לעשות מה שהוא אומר, אוטומטית זה קליפה. בעצם אני חושב שכאן סיימנו פעם שעברה, והיום צריך קצת להרחיב את זה. קודם כל נגיד, בשביל למנוע טעויות, לא באים להגיד שהאגו זה רע מוחלט. לא באים גם להגיד שבאדם צריך למחוק את האגו לגמרי. השאלה היא מה אני עושה איתו. איך אני משתמש בו. לאיזה כיוון אני לוקח אותו. ובעצם על זה אנחנו נרחיב עכשיו. נקודה הראשונה שנגיד, שבקליפה עצמה, זאת שמתנגדת לקדוש ברוך הוא, זאת שמסתירה על הקדושה, על האלוקות, יש בזה שתי דרגות. יש דרגה אחת, שזה נקרא קליפה טמאה. יותר נכון, זה נקרא שלוש קליפות הטמאות, אבל אנחנו לא נעשה כרגע הפרדה בין השלוש, שהן מסתירות על הקדוש ברוך הוא באופן מוחלט, ושם אי אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא. אבל יש דרגה פחות נמוכה, שזה נקרא קליפת נוגה. נוגה מלשון אור, כן? שאפשר, אמנם זה מסתיר על הקדוש ברוך הוא, אבל אפשר לגלות אותו שם בפנים. ואנחנו עכשיו נסביר את זה. נחזור שוב על משהו מפעם שעברה ונתקדם הלאה. דבר שהוא קדוש, אמרנו שזה אומר שהוא בטל הקדוש ברוך הוא. זה רצון השם. איפה זה נמצא רצון השם? בתורה. מהו רצון השם? שיהודי יקיים את התורה. אז מצווה למשל, למשל ליטול את הלולב בסוכות, או להניח תפילין בימי חול, לעשות קידוש בשבת, כשאתה עושה את הפעולה הזאת, אתה כרגע מקיים באופן ישיר רצון השם. אתה בטל אליו, אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שהוא רוצה, וגם הכלי שאתה משתמש בו לקידוש או ללולב וכולי, הוא גם כן בטל לקדוש ברוך הוא, וממילא, ברגע זה אתה כל כולך מרכבה לקדוש ברוך הוא, אתה כמו הרכב שלו, אתה זז אוטומטית לפי מה שהוא רוצה. מצב כזה אתה נמצא בקדושה. קליפה אמרנו, זה ברגע שיש את הרגשה של האגו, שזה אני, זה בא ממני, אז פה אתה כבר בצד של הקליפה, ובעצם כל דבר שהוא נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, אני לא בטל אליו, אני עושה נגד רצונו, אז החיות של אותו דבר, האנרגיה של אותו דבר, מאיפה היא מגיעה? מהקליפות, למשל, אם בתורה כתוב שאסור להבעיר אש בשבת, אז אם באדם מבעיר אש בשבת, באותו רגע הוא עושה נגד רצון השם, באותו רגע הוא מקבל את החיות שלו מהקליפה. אז במקום להתחבר לקדושה, הוא מתחבר לקליפה. לכן אגב זה נקרא עבירה, כי הוא מעביר את האנרגיה מהמקום של הקדושה למקום של הקליפה. אז יוצא ככה, הדברים שהם רצון השם, שזה המצוות והתורה, החיות שלהם זה מהקדושה. לאנרגיה אלוקית של קדושה. הדברים שהם עבירות מהתורה, בין אם זה איסור מעשה, בין אם זה איסור על דיבור מסוים, בין אם זה איסור על מחשבות מסוימות, זה מגיע מהקליפה. ולכן, באדם שרוצה להתחבר לקדושה, אז הוא יימנע מלעבור עבירות, והתמסר כמה שיותר לקיים מצוות. עכשיו, ולזה נגיע היום, השאלה היא מה קורה עם כל מה שבאמצע. מה קורה עם הדברים שזה לא עבירה, לא כתוב בתורה שאסור את זה, אבל זה גם לא מצווה. לא כתוב בתורה שצריך לעשות את זה, כמו למשל, מאכלים, אכילה באמצע היום, לא בשבת שזה אכילת מצווה, סתם לאכול באמצע היום, כמו למשל פרנסה, כן? בעצם כל המקום הזה שנקרא התחום של חיי החולין שלנו, שכביכול זה באמצע בין הקדושה לקליפה, אז השאלה היא איך אני מתייחס לדבר הזה. זה לא קדושה באופן ישיר, אבל זה גם לא קליפה טמאה, זה לא דבר אסור. זה משהו שהוא כביכול נמצא באמצע. והיום אנחנו רוצים לברר מה עושים עם האמצע הזה. מה שנגיד היום זה חידוש גדול של החסידות, ואפשר לראות אותו בכמה צורות, אנחנו נדבר על זה, אבל זה חידוש מאוד גדול, כי בעולם נהוג לחשוב שאו שאתה בקדושה, או שאתה בקליפה, או שאתה ניטרלי כרגע. בא אדמור הזקן ואומר, אין מצב ניטרלי. אין מצב של אמצע. או שאתה בקדושה, או שאתה בקליפה. לא יכול להיות מצב שאתה לא פה ולא שם. כל רגע, ולכן יהדות זה משהו שהוא הולך איתך כל הזמן לכל מקום. זה לא דבר שמפסיק. יש קטע בתהילים, פסוק בתהילים, שדוד המלך אומר, עם משק שמיים שם אתה, והציע שאול ינקה. זאת אומרת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה איתי בכל מקום, אני אעלה לשמיים הכי גבוה, אתה איתי, אני ארד לשאול מטה, אתה גם איתי. אז השאלה, איך קוראים את הפסוק הזה? יש כאלה שקוראים אותו בשמחה, קדוש ברוך הוא תמיד איתי, למעלה, למטה, בכל מקום. יש כאלה שאומרים, מה יהיה, אי אפשר להיפטר ממנו, בכל מקום הוא רודף אחריי. אז כמובן שאנחנו רוצים לקרוא את זה בצורה הראשונה. זה תמיד קוראים את זה בשמחה, מה השאלה? הקדוש ברוך הוא איתנו, בטוב, ברע, הוא תמיד איתנו. זה שהוא נמצא תמיד איתי, זה בשורה משמחת. רק השאלה היא מה האופן הכי מתאים להתנהג כשהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתי. על זה נדבר עכשיו. ההבדל בין הקליפה הטמאה לבין קליפת נוגה הוא, שהקליפה הטמאה אין לנו אפשרות להוציא ממנה את האור האלוקי שנמצא בה. הוא אטום בצורה כל כך חזקה בתוך אותה קליפה, שאין לנו אפשרות, למשל, בשר לא כשר, לא משנה איך תאכל אותו, מה תברך עליו, מה תכוון, אם אתה אכלת את הבשר הלא כשר, החיות שלו הגיעה מקליפה טמאה, ברגע שאכלת אותו, זה הוריד אותך למטה, ואתה ירדת איתו לקליפות. אין לך אפשרות להוציא משם את האור האלוקי שנמצא שם. דבר שהוא מקליפת נוגה, למשל בשר כשר, או אז עכשיו בטח שיש לך אפשרות, שזה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, שתגלה את האור האלוקי שנמצא שם. אבל עכשיו זה עובד ככה. אם אתה תאכל אותו, אם הוא עבר שחיטה כשרה, ואתה תברך לפני שאתה אוכל אותו, ותברך אחרי שאתה אוכל אותו, ותאכל אותו עם הכוונה המתאימה, שעל זה נדבר היום, על הכוונה המתאימה, אז אתה תוכל להעלות אותו לקדושה. אתה תוכל לפעול על הדבר הזה, שיתגלה המטרה שלשמה הוא נברא. יתגלה האור האלוקי שבו. זה בעצם ההסבר של המילים האלה, שאומרים שאנחנו מעלים את העולם לקדושה. מה הכוונה שאני מעלה את העולם לקדושה? הכוונה שאני מגלה בעולם את התכלית שלשמה הוא נברא. אז למשל, אם הגישו לי צלחת של בשר, לשמה הבשר הזה נברא בעולם? טוב, דיברנו בפרקים הראשונים, למה העולם נברא? נברא בשביל יהודי שקיים תורה. אז הבשר הזה למה הוא נברא? באיזשהו מקום, בסופו של דבר, הוא אמור לעזור ליהודי ללמוד יותר תורה. אז אם כתוצאה מאכילת הבשר הזה, באמת זה פועל עליי שיש לי עכשיו יותר מצב רוח, והמחשבה שלי יותר מחודדת ואני יכול ללמוד יותר תורה, אז מצוין, הבשר הזה קיים את התכלית שלו, וברגע שהוא קיים את התכלית שלו, הוא עלה לקדושה. הפרה נהייתה חלק ממני, ועכשיו היא התקדשה בזה שאני השתמשתי בה לפעולה של קדושה. אבל אם אני אוכל את הבשר הזה סתם בשביל הכיף, סתם בשביל להעביר את הזמן, סתם בשביל לענג את עצמי, אז במצב כזה, אפילו שזה חיה כשרה, ואפילו שברכתי עליה לפני ואחרי, הבשר הזה לא עלה לקדושה. למה? כי לא השתמשתי בו לתכלית שלשמה הוא נברא. השתמשתי בו, סתם כי בא לי. ואז יצא מצב כזה, אכלת משהו כשר, השתמשת בו עם ברכות, אבל הכוונה לא הייתה נכונה, לא רק שהדבר לא עלה לקדושה, אלא אתה ירדת איתו ביחד לקליפות. זה חידוש מאוד גדול, כי בדרך כלל מה שחושבים, שדבר לא כשר, אני מבין, זה אסור, זה קליפה, זה מוריד אותי למטה. אבל דבר כשר, מה אתה רוצה? שזה חותמת של הבדץ, מה יותר מזה? אומר אדמור הזקן, אני לא מסתפק בחותמת של הבדץ. פה, מה שתמיד אומרים, העיקר הכוונה, או פה מתגלה העיקר הכוונה. אתה רוצה להעלות את הבשר הזה לקדושה, אתה צריך להשתמש בו בצורה הנכונה. מה הצורה הנכונה? אתה צריך להשתמש בו שהוא יעזור לך לקיים תורה ומצוות. אותו דבר אמרנו בשר, אותו דבר גם יין. יין, יש כאלה שכששותים יין, אז זה קצת פותח את המוח, אפשר להבין יותר טוב. אז אם אני משתמש באמת ביין בשביל ההבנה יותר טובה, אז יופי, העליתי את היין לקדושה. ניתן דוגמה, לא רק ממאכלים. בואו נדבר למשל על עניין שנקרא מילתא דבדיחותא. לספר איזה בדיחה. אז ככה סתם לספר בדיחה ללא תכלית, אז בוודאי שזה לא לקדושה הדיבורים האלה. אבל אם בתחילת השיעור הרב מספר איזה סיפור ככה קצת משעשע בשביל לפתוח את הלבבות של התלמידים שיוכלו ללמוד טוב יותר, אז הנה, הוא השתמש בזה לקדושה. בזכות זה למדו תורה יותר טוב. בזכות זה יוכלו לקיים יותר מצוות. אז הנקודה היא כזאת. זה מה ששלמה המלך אומר, וזה כתוב בפרקי אבות גם. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך כפשוטו. כל המעשים שלך, לא משנה בבוקר, בערב, ביום חול, בשבת, כל מה שאת עושה תמיד, תמיד צריך להיות מכוון לשם שמיים. לא שבבוקר אני מניח תפילין, אז אני חושב על הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי זה יצאתי מהבית כנסת, התפילין בארון, הכיפה בכיס, סיימתי עם העניין, ועכשיו אני עושה ככה מתנהג כמו כולם. לא, שאומרים כל מעשיך לשם שמיים, הכוונה כל מעשה שאתה עושה במשך היום, הכל צריך להיות מכוון לאותה מטרה. וזה גם המטרה שמאגדת לך את כל הפעולות שלך בחיים. הכל מחזק את הדבקות שלי ואת הקשר שלי, לבורא. עכשיו כאן, זה מה שאנחנו רוצים להדגיש, אין אמצע. או שכרגע אני עושה פעולה שמחזק את הקשר לבורא, או שאני עושה את ההפך. אז זה לא רק בקדושה שאני רק מקיים את המצווה עכשיו, אלא גם בענייני החולין שלי, אני שואל את עצמי מה המטרה שלי פה. אם זה לשם שמיים, זה הכיוון הנכון. ואם זה לא לשם שמיים, אז לא רק שאני לא מוביל את עצמי ולא מעלה את העולם לקדושה בצורה הנכונה, אלא אני בעצמי יורד למטה. במקום שאני אעלה את העולם למעלה, אני נגרר אחרי העולם, אחרי הקליפה, והקליפה מורידה אותי. עוד הפעם אני מדגיש, זה לא רק דברים טמאים ממש, שהם אסורים ממש, גם הדברים המותרים, אם אני לא משתמש בצורה הנכונה, זה מוריד אותי למטה. עכשיו אפשר גם להבין יותר את המילה הזאת, אסור והמילה מותר. אסור בלשון הקודש זה כמו המילה קשור, ומותר זה בעצם ההפך של קשור. אז ככה, בתוך כל דבר יש ניצוץ אלוקי. והמטרה שלי בעולם זה לגלות את הניצוצות האלוקים האלה. אבל הדברים האסורים, אסור מלשון קשור, הניצוץ האלוקי כל כך קשור בפנים, שלא משנה מה אני אעשה עם אותו דבר, אני לא יכול לגלות בו את הניצוץ. בן אדם שיוכל בשר לא קשר, בשר חזיר. גם בחזיר יש ניצוץ אלוקי, נכון? אבל הוא תמה, זאת אומרת הוא קשור, שם הוא אסור כל כך חזק, שלא משנה כמה תתפלל עם הכוח של האכילה הזאת, וכמה תברך לפני ואחרי, מהבשר הזה לא תצליח להוציא ניצוץ אלוקי. לעומת זאת, חיה שהיא מותרת, שהיא קשרה, אז היא מקבלת את החיות שלה מקליפת נוגה, זה אומר שזה דבר מותר, זה לא קשור, אתה כן יכול לשחרר משם את האור האלוקי, אבל איך תשחרר אותו? רק שתשתמש בזה בצורה הנכונה. איך שתשתמש בזה לשם שמיים. מה הכוונה? שזה יוביל אותך בסופו של דבר להתחזק, לקיים עוד תורה, לקיים עוד מצווה, ללמוד עוד תורה. זה הפירוש שהשתמשת בזה לשם שמיים. וככה זה הולך בעצם על כל החיים שלך. הפרנסה, אם אתה מתפרנס כדי... תראה, באדם צריך להתפרנס כדי לעבוד את השם. אם לא יהיה לי כסף, איך אני אעבוד את השם? איך אני חנך את הילדים? איך יהיה לי שלום בית? ברור שאני צריך להתפרנס. חינוך הילדים, מה זאת אומרת? זה חלק מהחיים היהודיים, זה לחנך את הילדים. אז נכון, אני לא כרגע עושה מצווה באופן ישיר, אבל גם חיי החולין באופן הזה עולים לקדושה, ויוצא שאנחנו לא משאירים אפילו פרט אחד בעולם הזה, שאנחנו לא מעלים אותו גם כן לקדושה. זאת אומרת, מהדברים המותרים. הדברים האסורים פשוט נמנעים מלהתעסק איתם, כי כיוון שזה אסור מלשון קשור, אין לי איך להעלות הדברים האלה לקדושה. אתה רוצה לשאול שאלה בינתיים? או... מצוין. אז כמו שאמרנו, ודאי שההסתכלות היא לא שזה אומר שמעכשיו אסור הכל, הפוך. מותר לך, רק תעשה את זה לשם שמיים. האם זה לשם שמיים או לא באמת? תהיה כנה עם עצמך. בשביל מה היית צריך כרגע לאכול את זה? באמת סתם בשביל עצמך או באמת לשם שמיים? כל אחד יש לו את המבחן האישי עם עצמו, האם באמת הוא עשה את זה לשם שמיים או לשם האגו שלו, כן? לשם עצמו. אז עוד הפעם, האגו עצמו, לא רוצים למחוק אותו. אלא רוצים להשתמש בו לשם שמיים. כן? ההרגשה הזאת של העני, לא שאני לא ירגיש עני יותר, אבל העני הזה עצמו יהיה אני שרוצה לעבוד השם, אני שבטל הקדוש ברוך הוא, אני שעושה את רצון השם. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה אם באמת נפלתי, מעדתי, והשתמשתי במשהו שהוא מותר, אבל לא לשם שמיים. השתמשתי בזה סתם בשביל הכיף שלי, בלי שום מטרה קצת יותר גבוהה. באמת סתם בשביל האגו. אז מה קורה עם האנרגיה הזאת? אז אמרנו שזוריתי לקליפות. אוקיי, אבל אני רוצה לצאת משם עכשיו. אז פה, אומרת מורה זקן, אין בעיה, תעשה תשובה. תעשה תשובה, מה הכוונה תעשה תשובה? תתחרט על מה שעשית. תקבל החלטה שאתה לא חוזר לזה, ואתה מעכשיו מתנהג בצורה הנכונה. ותחזור עכשיו לאכול באופן של לשם שמיים, אז אוטומטית כל מה שהורדת למטה, הכל מתעלה למעלה. אין בעיה. זאת אומרת, אם זה רק דבר כשר שבירכת לפני ואחרי, ועשית מצד ההלכה את כל מה שצריך, ורק היה חסר לך את הכוונה, אז אמנם באותו רגע ירדת לקליפות, אבל זה לא כזה גרוע, אתה יכול לצאת משם בקלות, פשוט תתחרט על זה, תקבל שלא תעשה את זה, ותחזור לחיות כן לשם שמיים. אוטומטית אתה מעלה את כל מה שפלת גם קודם, מעלה הכל לקדושה. לכן אגב אומרים שלעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, גם אם, לפעמים אתה אומר, מה? הרי אני הכל אצלי מהאגו, כן? אני לא מצליח להתגבר על זה. אין בעיה, תמשיך לעשות אפילו מהאגו, בסוף שתעשה תשובה, הכל יתעלה למעלה, אל תדאג, בסוף זה כבר יעלה. אז בינתיים תעשה כמה שיותר, ואחרי זה כבר, כשתעשה תשובה זה יתעלה למעלה. עכשיו יש בעיה יותר גדולה. מה קורה עם מצב שבן אדם אכל משהו לא כשר, אכל משהו שהוא מגימל לקליפות הטמאות ממש, אז אמרנו, לא יעזור לך לברך על זה, זה לא יעלה לקדושה. לא משנה איזה כוונה כיוונת. אוקיי, אבל עכשיו עשיתי את זה ואני רוצה לצאת מהקליפה הזאת. מה אני עושה עכשיו? אז אמרנו קודם, אתה בבעיה. כי הקליפה הזאת, אמרנו שזה אסור, זה דברים אסורים, אסור מלשון קשור. אי אפשר להוציא את הניצוץ האלוקי משם. אפילו שהוא נמצא שם, אבל הוא אסור שם, הוא קשור, הוא במאסר, אתה לא יכול להוציא אותו. אז זה לא משנה עכשיו אם תלמד בכוח של האכילה היא, כי הניצוץ האלוקי קשור. אז מה עושים עכשיו? אז אומר אדמור הזקן, שבאמת על פי טבע אין לך מה לעשות. נתקעת עם זה, הקליפה הזאת נשארת איתך, ועד שלא יבוא משיח ותבוא הגאולה, אתה נשאר עם הקליפה הזאת. אבל זה על פי טבע. מוסיף ואומר בסוף, בהמשך, שיש דרך להתעלות מעל הטבע הזה. יהודי הורה מעל הטבע, ואתה יכול להתעלות מעל הטבע, ואפילו את הקליפה הזאת לשחרר. איך עושים את זה? אומר אדמור הזקן, את זה עושים על ידי תשובה מאהבה. אם עושים תשובה כזאת חזקה, שבן אדם ממש מרגיש, כמו שדוד המלך מתאר בתהילים, שהוא הולך במדבר והוא צמא למים, אז באותה מידה שבן אדם שהולך במדבר צמא למים, כך אומר דוד המלך, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, הנפש שלי צמאה לאלוקות, הבשר שלי קמה להרגיש את הקדושה. אם אתה מרגיש כזה צמאון, כמו בן אדם שבמדבר מרגיש צמא למים, ומתוך הצמאון הזה אתה מתחרט על העבר ומקבל עכשיו לעתיד, אז תשובה כזאת יכולה להפוך את הזדונות לזכויות. יכול להיות, זה פה פטנט עולמי, אתה יכול לקחת את כל העבירות שלך, ולא משנה איזה עבירות זה היה, אתה הופך את העבירות לדברים טובים. אתה הופך את האנרגיה שהשקעת בעבירה עכשיו לקדושה. הזדון, העבירה, הופך לזכות. זה הופך לך למצווה. אני שואל את השאלה, איך יכול להיות דבר כזה? מה זה, איך זה מתהפך? עשיתי דבר לא טוב, ועכשיו זה נחשב לי כדבר טוב, הטוב, הרע מתהפך לטוב, איך עושים דבר כזה? אז מסבירים ככה. למה עכשיו אתה עושה מצווה? אולי אני אסביר את זה מכיוון אחר. בעצם, בדרך כלל, באדם שעובר עבירה, הוא צריך לעשות תשובה, אז הוא בא ברגש מאוד קשה. אני מצטער, אני לא בסדר, נורא קשה לי עם זה. פה הוא אומר, בוא ניקח את העבירה הזאת ונהפוך אותה למשהו טוב. איך נהפוך אותה למשהו טוב? הרי בזכות מה אני עכשיו חוזר בתשובה? בזכות מה יש לי צמאון? למה אני צמא לקדוש ברוך הוא כמו באדם שהולך במדבר? בזכות העבירה שעברתי. בגלל שהייתי כל כך רחוק, עכשיו אני כל כך צמא להתקרב. בגלל שעברתי עבירה, ואפילו בזכות שעברתי עבירה, בגלל זה אני מרגיש שאני כל כך רוצה להשתנות, בגלל זה אני מרגיש שאני כל כך רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הזדון הוא זה שהביא אותי לחזור בתשובה. יוצא שהזדון הופך לזכות, כי הוא זה שהביא את הזכות. בגלל שהייתי כל כך רחוק, בגלל שעברתי כאלה עבירות, בגלל זה עכשיו אני חוזר בתשובה. אז יוצא שבזכות מה אני עכשיו בעל תשובה, בזכות מה אני עושה מצוות, בזכות העבירות שעברתי. וכיוון שהעבירות הן אלה שהביאו אותי לקיים את המצוות היום, אז הזדונות הופכים לזכויות. אספר סיפור קצר שמסביר את זה. הגיעה פעם בחורה ישראלית, תהילה באירופה, והיא מגיעה לבית חבד בוונציה, במוצאי יום כיפור. רק מה, היא חשבה שהיא הגיעה בערב יום כיפור. אז היא באה והיא אומרת שם לשליחים בבית חבד, שאומנם היא באה מבית לא דתי, אבל מאה שהיא זוכרת עצמה, היא צמה ביום כיפור, והגיעה עכשיו לצום לכבוד יום כיפור. היא הייתה בטוחה שזה ערב יום כיפור. אז לא רצו לאכזב אותה שם, לא יודעו מה להגיד לה, אבל לא היה ברירה, בסוף אמרו לה, תשמעי, לא נעים להגיד, תמיד צמת, אבל פספסת. פספסת ביום, הגעת שעה אחרי שנגמר הצום כבר. טוב, היא שמעה את זה, זה פשוט כל כך שבר אותה. היא לא האמינה שהיא עברה את העבירה הזאת, שהיא אכלה ביום כיפור, זה היה כל כך חשוב לדבר הזה. היא כל כך הצטערה על זה, שבסופו של דבר משם התחיל התהליך של התשובה שלה. יוצא שאם היא הייתה צמה באותו יום כיפור, היא לא הייתה חוזרת בתשובה. בזכות שהיא לא צמה, בזכות שהיא עברה עבירה, בזכות זה היא חזרה בתשובה. אז הזדון הופך לזכות, כי בזכות הזדון נהיה עכשיו זכות. כאן צריך להדגיש שתשובה מאהבה זה דרגה מאוד מאוד גבוהה, שלא הרבה זוכים להגיע לדרגה הזאת. ולאו דווקא בן אדם רגיל שחזר בתשובה, שאפשר להגיד עליו שהוא חזר בתשובה מאהבה, למרות שיש גם כאלה, ולכן אין פה מקום לעשות איזו שיטה שבן אדם יגיד, טוב, אם ככה, אם הזדונות הופכים לזכויות, אז בוא נעשה כמה שיותר זדונות, שיתהפכו לנו לזכויות, אדרבה, ככה נוציא את הניצוצות גם מהדברים האסורים. אז פה צריך לדעת שזה לא עובד. אם אתה לכתחילה תגיד שאתה עובר עבירה כדי לחזור בתשובה ולעלות לקדושה את כל העבירות שלך, תדע שזה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? חכמים אומרים, האומר, אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחד שאומר, אני אכתה ואז אני אחזור בתשובה, אז לא עוזרים לו לחזור בתשובה. למה? כי מה אמרנו? על מה זה מבוסס שהזדונות הופכים לזכויות? זה מבוסס על החרטה שיש לך. זה מבוסס על זה שאתה מתחרט מעומק הלב, ובזכות החרטה הזאת אתה מתקרב עכשיו. אז אם חטאתי לכתחילה, אז על מי אתה עובד שאתה מתחרט? אתה לא באמת מתחרט, אתה הרי עשית את זה לכתחילה. זה לא שעשית את זה בלי לדעת, או לא יודע מה, נתפסת. לכתחילה חטאת. אז אתה לא יכול להגיד שיש פה חרטה אמיתית. ולכן אם אתה לכתחילה תגיד, אני אכתב ואני אשוב, אז זה לא יעבוד לך המצב הזה. אני נוסיף עוד איזה עניין, אדמור הזקן מוסיף בפרק הזה, פרק זין, שיש מצווה אחת, יותר נכון, עבירה אחת, שאגם שהיא עבירה חמורה, אבל יותר קל לתקן אותה. זו עבירה שבדרך כלל לא מדברים עליה יותר מדי, אבל צריך לדעת גם את זה. יש עניין של זרע לבטלה, שעבירה כזאת, אגם שזה גם כן דבר איסור, וזה גם כן קליפה טמאה, אבל אומר אדמור הזקן, פה מספיק תשובה רגילה בערב, בקריאת שמע של המיטה לפני שהולכים לישון, להתחרט על זה, ואז גם את זה אפשר לתקן. לעומת זאת הוא אומר, שביאה אסורה, גבר שהיה עם אישה שאסור לו להיות איתה, למשל גבר שהיה עם אשת איש שאסור היה לו לבוא עליה, אז במצב כזה אין לו אפשרות לתקן. למה? כי אותו זרע שיצא, הוא כבר נכנס לגוף אחר והוא כבר נקלט שם, ועכשיו אין לו איך להוציא אותו משם. יותר מזה, אם נולד מזה ממזר, מביאה אסורה באים ממזרים, אז פה אין שום אפשרות לתקן את זה, כי זה חי וקיים, אותו ממזר, אז אין לו איך לתקן אותו, ואין לו איך להוציא ממנו את ה... אין לו איך להפוך את העבירה הזאת לזכות. לכן כל כך נזהרים מהעבירות האלה.